פרשת בעלותך, קנאה היא לא מילה גסה.
כשהייתה העלייה התימנית לארץ, מרבד הקסמים, ב-49-50, הולך אחד העולים בתל אביב, ופתאום הוא רואה עץ תפוזים נחמד למראה באחת החצרות, ארץ ישראל, הוא נכנס לאחר, מהר עולה על העץ, מטפס, לוקח תפוז, קולף, מתחיל לאכול בהנאה, פתאום עובר שוטר, תימני גם הוא, הוא צועק לו, יא אחי, שכחת מה למדנו אצל המורי, לא תגנוב, מה זה, עץ פרטי. לוקח היהודי עוד תפוז, מכניס לפה ואומר, כמה טוב בארץ ישראל, גם אוכלים תפוזים וגם שומעים דברי תורה. זהו. כשיהודי מסיים לבנות בית, הוא עושה חנוכת הבית, מזמור שיר חנוכת הבית, הוא מזמין ידידים ומשפחה ועמיתים לעבודה, ועורך מסיבה גדולה בבית, והידידים שמגיעים מביאים מתנות, זה מביא איזה תמונה, זה מביא איזה כלי לשים על השולחן בסלון, ואם האדם הזה הוא מקושר, הוא מכובד, והוא בנה בית גדול בצורה מיוחדת, אז הוא עורך כמה חנוכות בית, אחת בשביל המשפחה, אחת בשביל החברים מהעבודה, אחת בשביל הסתם ידידים. הוא מכבד את הבית, את הרגע הזה שהוא הגיע אליו אחרי עמל כל כך גדול. וכך היה גם כשבנו את המשכן. כשסיימו לבנות את המשכן, אז ערכו למשכן חנוכת בית. אני מדבר על 12 ימים מראש חודש בניסן. 12 הנשיאים של עם ישראל, נשיאי ישראל, הביאו מתנות למשכן, מתנות שהיו גם כלי כסף וכלי זהב וגם פר ועי להקרבה, ובכל יום מ-12 הימים הראשונים של החודש הקריבו קורבן של נשיא אחד, ביום הראשון יהודה, ביום הראשון ראובן, שמעון, יהודה היה ראשון, אחר כך שמעון נדמה לי, לא זוכר, קראנו את זה בסוף פרשה הקודמת, על כל פנים, בכל יום הקריבו קורבן של נשיא אחד, של שבט אחד, קורבן ואיל וגם את כל המתנות, זה היה היום של אותו נושא, היום של אותו השבט. וכאן סיימנו את הפרשה הקודמת עם הסיפור הזה של הקרבת הקורבנות על ידי כל הנשיאים. עד כאן הכל טוב ויפה, שמחה גדולה ובאמת התרגשות גדולה. כשמתחילה הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, רש"י מספר לנו על תקרית קטנה שהתחוללה מאחורי הקלעים, על משבר קטן שהתחולל. רש"י אומר, למה פרשה פותחת עם בעלותך את הנרות, עם הדלקת הנרות של אהרון? אז רש"י אומר, כי התורה מספרת לנו על משהו, על איזשהו מתח שקרה מאחורי הקלעים. מה שהיה הוא שאהרון לקח ללב, אהרון הכהן התאכזב מאוד, חלשה דעתו, מכך שהוא ושבטו לא נטלו חלק בחנוכת המשכן. מי שנטל חלק בחנוכת המשכן זה היו הנשיאים, נשיאי השבטים. אבל שבט לוי שהוא עובד במשכן, ואהרון הכהן שהוא נשיא השבט, שהם מנהלים את המשכן בפועל, הם לא נטלו חלק בחנוכת המשכן. הם לא הביאו מתנות, הם לא הביאו פר ועיל, לא היה יום מ-12 ימים שהיה יום של שבט לוי. ואהרון חלשה דעתו מזה, הוא היה מאוכזב מאוד מהעניין הזה, הוא היה כאוב מזה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בעצמו נאלץ להתערב ולנחם את אהרון כביכול, לפצות אותו ולומר לו, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מה שאתה עושה יותר חשוב בעיניי מאשר מה שהם עושים, כי אתה מדליק ומטיב את הנרות, בעיניי זה חשוב ביותר. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא. הרש"י הזה, דברי הרש"י האלו הם נדירים. זה רש"י חריג, בנוף הרגיל של הפשטנים, של התורה שאנחנו מכירים, הרש"י הזה הוא חריג. כי הרש"י הזה נוגע בנקודות שבדרך כלל לא נוגעים בהם. הוא מתייחס לצד האנושי של הצדיקים. אנחנו תמיד רגילים, כשמדברים על הצדיקים, מדברים על משה, על אהרון, על מרים, על נשיאי ישראל, תמיד מדברים, מעלים אותם. עושים אותם לאנשים נשגבים, לאנשים שמחוברים לקדוש ברוך הוא, לאנשים שהם גדולים מאיתנו, לאנשים שצריכים ללמוד מהם ולהסתכל עליהם מלמטה למעלה. והנה כאן רש"י מתייחס דווקא לחלק שהוא מאוד אנושי, לחלק שהוא, אנחנו מאוד קל לנו להתחבר אליו. רש"י בא ואומר לנו, גם אהרון יכול להתאכזב. גם אדם כמו אהרון רוצה להיות חלק מחגיגה מסוימת, והוא לא מוזמן אליה. גם אדם כמו אהרון נמצא לפעמים במשבר אישי, חלשה דעתו, חלשה דעתו בלשון של רשי ובלשון שלנו, זה סוג של בלבול, חוסר ריכוז. כן, כשאדם מתאכזב מאוד בצורה חמורה, אז הוא מבולבל, הוא לא מרוכז, הוא לא כל כך יודע מה שנעשה איתו, חש עוגמת נפש. אז גם אדם כמו אהרון יכול לחוש לפעמים עוגמת נפש. ומנושא מאוד טריוויאלי, מכך שהוא לא שותף לאיזה אירוע במשכן. וגם אדם כמו אהרון צריך ניחומים, וניחומים מהקדוש ברוך הוא. זה רשי מאוד נדיר. אין כמעט רשים כאלו שעוסקים באמת, יש אולי על המשה שבגלל שכעס אז נעלמה ממנו שכינה, נעלמה ממנו הלכה. ממש לאורך כל התורה כמה רשי ספורים אפשר לספור על יד אחת, שמתייחסים לצד הזה, לצד האנושי של הצדיקים. אז בגלל שהרשי הזה הוא כל כך מיוחד וכל כך חריג, והוא כל כך קרוב, כמו שנראה, קרוב אל החיים שלנו ואל המשברים אישיים שלפעמים ואל התאיות האישיות שיש לכל אחד, אז אני רוצה היום דווקא לנסות לחשוב מה אפשר ללמוד מהרשי הזה. איך אפשר לקרב אותו אלינו, אל המתחים, אל התהיות הקטנות שיש לכל אחד מאיתנו בחיים. הנקודה הראשונה שצריך ללמוד שצריך לדבר עליה ביחס לרשי הזה, זה נושא הקנאה. מהרשי הזה אנחנו יכולים ללמוד איך לקנא נכון, לדעת לקנא, לעשות את זה נכון, לעשות את זה כמו שצריך. זה הנקודה הראשונה. לכל אחד מאיתנו יש לפעמים איזה אירוע שהוא היה רוצה להיות מוזמן אליו, איזה אירוע מכובד בעבודה, במשפחה, שהוא היה רוצה להיות מוזמן אליו, הוא שומע שרבים וטובים מוזמנים אליו, והוא לא מוזמן. והוא מקנה באלה שהוזמנו. לכל אחד יש איזה חבר מבית הספר, מהתיכון, שהצליח מאוד בשלב מסוים בחיים ועקף את כולם. ולמרות שכולנו קודם שחינו באותה בריכה, פתאום הוא מזנק והוא מקבל כותרות והוא מצליח. ומטבע הדברים האדם מקנה בו, אתה מקנה בו, הכרת אותו טוב, כולנו גדלנו ביחד ופתאום הוא קפץ. לכל אחד, בעיקר לבעל עסק, יכול לקרות שפתאום תיפתח מולו חנות אחרת שמתחרה בו והמתחרה יצליח. למרות שעד היום הוא היה מלך השוק, פתאום תיפתח מולו חנות אחרת והיא תצליח והיא תעקוף אותו. ומטבע הדברים, תתעורר אצלך קנאה. וכאן נשאלת השאלה, מה אנחנו אמורים לעשות עם התחושה הזו של הקנאה, התחושה הכל כך אנושית, הכל כך בסיסית הזו? אנחנו אמורים להתייחס אליה? אנחנו אמורים להדחיק אותה, לדכא אותה? מה אנחנו בדיוק אמורים לעשות? אם נסתכל במקורות, נתבלבל עוד יותר. כי במקורות יש סתירה גמורה, אחת הסתירות הגדולות ביותר שיכולה להיות, קיימת בנושא הזה. מצד אחד אומר שלמה המלך, בשיר השירים, קשה כשאול קנאה. עזק המוות אהבה וקשה כשאול קנאה. מי שזה לא מספיק לו, יש לו דברי התנא בפרקי אבות פרק ד', הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז הקנאה זה רגע שצריך לברוח ממנו כמו מאש, היא מוציאה את האדם מהעולם, היא שמה מוות. על כמה דברים נאמר שהם מוציאים את האדם מן העולם, שהם קוברים אותו חיים. מנגד, לקיצוניות ההפוכה ביותר, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, על שני מלמדי תינוקות שהקימו חיידר, הקימו תלמוד תורה אחד ממול השני, שאלת הגמרא, האם שאחד יסגור, כי הקנאה מוציאה את האדם מן העולם? אומרת הגמרא, לא, אף אחד לא יסגור. קנאת סופרים תרבה חוכמה. ברגע שראובן, המלמד הראשון, יראה את המלמד השני מצליח, וכל ההורים בתחילת שנת הלימודים יעבירו אליו את הילד אל השני, אז הקנאה תגרום לו להיות יותר טוב. תחרות בונה, התחרות תגרום לו להתאמץ. וזו סתירה גמורה. לא רק שהקנאה לא מוציאה את האדם מן העולם, לא רק שהיא לא קוברת אותו בחיים, אדרבה, הקנאה בונה אותו. הקנאה גורמת למקנה, הקנאה מפיקה מהמקנה את המירב, מפיקה ממנו את המיטב, היא גורמת לו להרבות חוכמה. אז אנחנו מבולבלים. מה אנחנו אמורים, רק שנייה, מה אנחנו אמורים לעשות עם הקנאה הזו? אנחנו אמורים להדחיק אותה? אנחנו אמורים לבקש מהקדוש ברוך הוא בלילה שהיא תיעלם, או להפך, להשתמש בה כמנוף להרבות חוכמה. לפני שזה, אני רק רוצה פשוט לסכם את הנושא הזה, כדי לא להתבלבל. וכאן באמת יש את הנקודה הזאת, אולי אפשר לתווך בין שני הדברים האלה בצורה מאוד פשוטה. יש מדרש מדהים, מדרש שנקרא מדרש שכל טוב. זה מדרש, ליקוד של ספר, ליקוד של מדרשים שחובר באיטליה במאה ה-12. והמדרש הזה אומר משפט מדהים. הוא אומר כך: אלמלא הקנאה, אין אדם בונה בית ואינו נושא אישה. המדרש אומר לך, דע לך, שאחד המנועים הכי חזקים שיש בטבע, כמו האהבה וכמו הפחד, זה הקנאה. דע לך שאם אדם לא היה מקנה בחברו שמתחתן, הוא לא היה מתחתן. ודע לך שאם אדם לא היה מקנה בחברו שבונה בית, הוא לא היה בונה בית. והמדרש מביא לזה דוגמה מאוד יפה, דוגמה שהיא ממש מדהימה. כולם מכירים את המיתוס שאברהם אבינו היה מכניס אורחים. אברהם אבינו היה המארח הראשון, היה לו פונדק באמצע המדבר, אשל שכולם היו נכנסים והם מקבלים אוכל בלי לשלם, בסך הכל היו צריכים לברך אחר כך. איך אברהם התחיל עם המנהג הזה? אנחנו עשויים לחשוב, בטח הייתה לו איזו התגלות מלמעלה, בטח הייתה איזו בקשה מפורשת של הקדוש ברוך הוא. אומר אותו מדרש דבר מדהים. אברהם פגש את מלכי צדק. מלכי צדק זה היה מלך שלם, שהוא גם בעצם היה הבן של נוח. הוא היה עם נוח בטבע. הוא שואל את מלכי צדק, מה עשיתם בטבע? המלכי צדק מספר לו, בטבע נתנו צדקה. נתנו, טיפלנו בבעלי החיים, טיפלנו במי שהיה שם, נתנו צדקה לכולם, ובזכות זה שרתה הברכה בטבע. מקנה אברהם במלכי צדק, במנהג היפה שהיה למלכי צדק שהוא חילק צדקה, ובאותו רגע הוא מחליט, גם אני מתחיל לחלק צדקה, גם אני מקים פונדק באמצע המדבר, ומתחיל ומארח אנשים בחינם. זאת אומרת שהמנהג היפה הזה של אברהם לארח אנשים ולתת צדקה, התחיל בעצם כאקט של קנאה. אז הקנאה, זאת אומרת, אברהם לא הדחיק אותה, לא ברח ממנה, הוא השתמש בה כמנוף. ואם זה למישהו לא מספיק, אז אני אקריא פה פסוק מפורש מספר משלי, אל יקנה לבך בחטאים, כי אם בעירת השם כל היום. אומר שלמה המלך, אל תהרוג את הקנאה, רק תשתמש בה נכון, תשתמש בה לעירת השם. וגם הרבי מביא בספר היום יום, שביחס לעניינים רוחניים מותר לקנה. ביחס לאם אתה רואה אדם שמצליח ממך בעבודת השם, מותר לקנה בו. אז אם כן ראינו שהקנאה היא מנוע חשוב. הקנאה גורמת לאדם לעשות טוב. אבל פה נשאלת השאלה, מה אתה עושה עם הקנאה? לאן אתה מנתב את הרגש הזה? ופה ההבדל אם הקנאה מרבה חוכמה, או הקנאה מוציאה אותך מן העולם. השאלה היא מה אתה עושה איתה? ברגע שמתעוררת בך תחושת קנאה, אתה מקנה באדם אחר, באותו מלמד תינוקות שהצליח יותר ממך, באותו בעל חנות שפתח מולך והצליח יותר, אתה יכול להציב את המתחרה כמודל לחיקוי. אתה יכול להציב את המתחרה כאדם שראוי להתבונן בהנהגה שלו ולנסות לחכות אותו כדי להצליח כמוהו. ואתה יכול להתפלל לכישלון שלו. במילים אחרות, אתה יכול להתעסק עם עצמך. אתה יכול לחשוב מה אני צריך לעשות כדי להצליח כמוהו. אתה רואה מולך אדם שמתחרה ומצליח, אתה יכול לשבת ולחשוב, רגע, בסוף היום שסגרת את החנות, רגע, אם הוא הצליח, הוא בסך הכל בגיל שלי, הוא מתחיל עם אותם נתונים, הוא אפילו התחיל אחריי, אז גם אני יכול להצליח. אלא מה? אני כנראה צריך להתעדכן, צריך להשתדרג, צריך לבדוק מה הולך היום, מה האופנה שהולכת היום, אולי אנשים מחפשים דברים אחרים, אולי להחליף את העובדים. אתה צריך לקחת את ההצלחה שלו כמנוף, לחשוב מה אני, לחשוב על עצמך, לא עליו. מה אני צריך לעשות כדי להצליח כמוהו? ואתה יכול להתעסק איתו. להתעסק עם ההצלחה שלו. לאחל לו שיקשל, להתפלל שיקשל. חמור יותר, לעשות דברים מעשיים בכדי שהוא ייקשל בפועל. בקיצור, אתה יכול לנסות לנטרל אותו, ואתה יכול לנסות להצטרף אל ההצלחה. לבוא ולומר, אם הוא הצליח, גם אני יכול להצליח כמוהו. עכשיו בואו ונראה מה עשה אהרון הכהן. בואו נקרא את זה בפנים. יש לנו פה את מובאה 2. מובאה 2 בחוברת, אנחנו קוראות לפרשת בעלותך, עמוד 11. ונראה ברש"י כמה שזה יפה. בעלותך. רש"י בעלותך, מובאה 2. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו. שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. רש"י מספר על דרמה. אהרון מגיע בראש חודש ניסן לבית המקדש, למשכן, סליחה, הוא הבעל הבית, הוא מנכ"ל המשרד, הוא הכהן הגדול, הוא אמור להפעיל את כל המערכת. פתאום מתגלה לו ממשה רבנו שהתוכניות השתנו. חנוכת הבית נעשית על ידי הנשיאים, לא על ידו. זאת אומרת, הוא מקריב את הקורבנות שלהם, אבל זה קורבנות שהם הביאו, לא קורבנות שלו. מה הייתה אמורה להיות התגובה הטבעית ביותר של אהרון? לבוא ולומר, מי לכם פה? מה אתם עושים פה? בעברית פשוטה, לנסות לנטרל אותם. לבוא ולומר למשה רבינו, רבי, זה המקום שלי. המשכן, אני קיבלתי אותו מהקדוש ברוך הוא. אני עורך פה חנוכות הבית, או אני או אתה. או משה רבינו או אהרון. אבל לא הנשיאים, מה נשיאי ישראל? איך יהודי פשוט מישראל שייך למשכן? מה זה נוגע? זו הטריטוריה שלי. זה הרחוב שלי שאני קיבלתי מהעירייה. מה נכנסים פה אנשים אחרים? במקום זה מה אהרון עושה? הוא מתעסק רק עם עצמו. חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. הוא לא מתעסק עמהם. אתם רוצים להקריב, תקריבו בבקשה. הוא רק מבקש עם משה רבינו, אני רוצה להצטרף. אני רוצה להיות חלק מההצלחה. אני לא רוצה לנטרל אף אחד, אני לא רוצה להוציא אף אחד. אני חושב על עצמי, אני מבקש ממך שגם אני אהיה בפנים, והיות שזה לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא מסכים, אז חלשה דעתו, אז הוא מתאכזב. וזו הקינת סופרים שמרבה חוכמה. כשאדם מתעסק עם עצמו וחושב מה הוא צריך לעשות, איך הוא יכול להשתפר, אז הקינה בונה אותו, אז הקינה באמת גורמת לו להצליח. אבל אם הוא מתעסק עם השני, הוא כל הזמן חושב, במקום להתעסק עם עצמו, תראה, הוא עומד על הדלת של החנות ומסתכל כל הזמן, נכנס אליו עוד אחד. עוד אחד, עוד אחד, ואליי לא נכנס. הוא ככה כל היום עסוק עם השני, אז זה מוציא אותו מהעולם. ופה יש רעיון מאוד, בעצם מאוד מאוד עמוק. אם אתה עסוק עם ההצלחה של הזולת, אתה נידונת לכישלון. מסיבה פשוטה, כי אתה לא יכול לנהל את החיים של הזולת. אתה לא יכול להשפיע, כי הוא זה, על החיים של אדם אחר. אדם בקושי מצליח לנהל לעצמו את החיים. ואתה שאתה עומד ומאחל ומתפלל לכישלון של הזולת, בזה אתה מוציא את עצמך מהעולם. בזה אתה מקצר על עצמך את החיים. כי אין לך יכולת, אם אתה תעמוד כל היום בחנות שלך ותסתכל עליו איך הוא מצליח, אתה רק מקצר על עצמך את החיים, אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אתה רק תוציא את עצמך מהעולם. לכן האלטרנטיבה היא לקחת את הקנאה, לקחת את החרות ולייחס אותה פנימה, ולנסות לחשוב מה אני יכול לעשות כדי באמת להצליח. היות שהדברים הם באמת חדשים, אני רוצה לקחת כמה דוגמאות מההיסטוריה. אספתי כמה קנאות מפורסמות ממהלך ההיסטוריה, ולנסות לנתח אותם לפי המהלך הזה. לראות לאן הן שייכות, לסוג הקנאה הזו או לסוג הקנאה הזו, ונדבר על התוצאות שלהן. הקנאה הראשונה בהיסטוריה, בהיסטוריה של בריאת העולם, מי היה הקנאי הראשון? שגם כמובן זו הקנאה המפורסמת ביותר בהיסטוריה, קין והבל. האמת היא, אני רק רוצה להעיר שיהיה מדויק, זה לא הקנאה הראשונה בהיסטוריה. זה הקנאה הראשונה שכתובה בתורה. אבל לפני זה הייתה עוד קנאה. רש"י אומר שמה ראה נחש? לפתות את חווה, להכיל את האדם מעץ התפוח, מה אכפת לו, מה עושים אדם וחווה? אומר רש"י, כי הוא ראה את אדם וחווה יחד, אז הוא התהווה לחווה, אז הוא החליט להכשיל את האדם וכך לנטרל אותו. זה מעשה הקנאה הראשון. אבל כן, שלמעט את הזה, נכון, כן, שהלבנה, אוקיי, שהלבנה ביקשה למעט את הירח, נכון, למעט את השמש. אז מעשה הקינה הראשון שכתוב בתורה שבכתב, הוא כמו שאמרנו, מעשה הקינה המפורסם ביותר בהיסטוריה, הוא קין. קין והבל, שני בניו של אדם הראשון, הילדים הראשונים בעולם, מקריבים יחד מנחה לקדוש ברוך הוא. הבל מקריב מנחה יפה, מנחה משובחת, קין מקריב מנחה לא משובחת, והקדוש ברוך הוא מקבל את המנחה של הבל. כעת, קין מה היה צריך לעשות, אם הוא רוצה להרבות חוכמה, אם הוא רוצה שהמנחה שלו תתקבל, לעשות חשבון נפש, לבוא ולומר, מה, הקדוש ברוך הוא אוהבת הבל יותר ממני? נולדנו יחד מאותם הורים, למה לומר שהבל עדיף עליי? לחשוב על עצמו מה הוא צריך לעשות כדי שזה המקרה הזה לא ישנה. במקום זה מה קין עושה? הוא מתעסק עם הבל. הוא מתעסק עם מושא הקנאה. הוא הולך ומתחיל עם הבל, עד שהוא בסוף הורג אותו, רוצח אותו בדם קר, הרצח הראשון, הורג את הבל, כל זה למה? בגלל הקנאה. זו קנאה שמוציאה את האדם מן העולם, כי מה הייתה התוצאה? שבא הקדוש ברוך הוא, ואמר לו שלסוף שבעה דורות, הוא ימות כמו שהיה בפועל. במקום להתעסק עם עצמו, הוא התעסק עם הזולת. קנאה אחרת מפורסמת מאוד, שהייתה הרבה הרבה יותר שנים מאוחר, זו כבר קנאת שאול בדוד. המלך שאול בשלב מסוים בחייו מגלה שמלכותו לא תיקון לעד, שבניו לא ירשו אותו, שיונתן לא ירש אותו. כן, הסיפור עם הגג, הוא היה אמור להרוג את הגג מלך המלך ולהרוג את הצון של המלך, הוא לא הרג אותם, וכתוצאה מזה שמואל הנביא מבטיח לו שזהו, שאתה המלך האחרון בשושלת ואחר כך היא תעזוב אותך. מאותו יום, וזה כל כך מעציב לקרוא את זה, 10 פרקים אחרונים בספר שמואל א', כל מה ששאול עושה בשנים האחרונות לחייו, וזה שאול מלך ישראל שהיה מהמלכים הגדולים, זה לא מלכי ישראל אחר כך שרק חטאו, שאול הוא ברשימה של השלישייה הפותחת של שלמה ודוד, כל מה ששאול עושה לעת זקנותו זה לרדוף את דוד כמו ילד קטן, כמו אובססיה, מלחמות אחרי מלחמות, הוא מגייס אנשים, הוא הולך אחריו לקצה העולם לרדוף את דוד, להרוג אותו. התנ"ך מספר סיפורים, פה הוא הולך להחיש מלך גת, פה הוא לוקח 3,000 חיילים לתפוס אותו, פה הוא מזמין אותו לסעודה יחד עם יהונתן בראש חודש כדי איכשהו לתפוס אותו, סיפורים מסיפורים שונים, העיקר לרדוף את דוד. במהלך המרדף אחרי דוד, שאול הורג 85 כהנים בעיר נוב, ואת אחימלך הכהן הגדול, שנודע לו שהם ירחו את דוד, שהם שמרו את דוד. הכל אובססיה של קנאה שדוד לא יהיה בחיים. תבואו ותאמרו, אתה הרי אדם הגיוני שאול, מה זה יעזור לך? ואם תהרוג את דוד, אז החוטא נזכר, אז החטא הזה יציל אותך? החטא הזה יגרום שיונתן יהיה המלך? אבל זו קנאה שמוציאה את האדם מן העולם. קנאה שכל כולה התעסקות עם הזולת. התעסקות עם זה שאני מקנה בו, במקום להתעסק עם עצמי. אבל יש גם קנאה הפוכה. יש גם בהיסטוריה קנאות מבורכות, קנאות כאלה שהביאו את האדם למרבה ברכה. דווקא הקנאה, התנועה הכביכול מגונה הזאת. הדוגמה הראשונה לזה בהיסטוריה היא קנאת, לפני פנחס, אני אזכיר את זה בהמשך, קנאת רחל בלאה. רחל היא בעצם האישה הראשונה. רחל הייתה אמורה להיות אשתו של יעקב. בשבילה יעקב הגיע. רק מה? היה לה אבא רמאי שכן, עשה את מה שעשה, והיה כאן בבוקר והנה לאה, והחליפו אותה בלאה. והיא כמו אישה טוב, כמו אחות טובת לב, גם נתנה ללאה את הסימנים, שלאה תרגיש בנוח, שהיא לא תתפדח חלילה כשמגיעים הביתה. ולאה, שהיא בעצם האישה השנייה, יולדת רביעייה. 4 ילדים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ולרחל לא נולד אפילו ילד אחד. ותקנה רחל באחותה, כך אומר הפסוק בפרק למד. ותקנה רחל באחותה, הפסוק קורא לזה קנאה, הייתה פה קנאה אמיתית, תחושה עמוקה של כעס, של זעם, למה זה קורה? כעת אנחנו יכולים לצפות שכשרחל עם הקנאה הזו באה ליעקב, מה היא תגיד לו בטח? מה שאמרה דודתה, שרה, לאברהם, גרש את בן העמה הזאת. מה היא הייתה צריכה להגיד לאברהם? תגרש את לאה מהבית. מה היא עושה פה? היא האישה השנייה. היא הולדת רביעייה ולי אין אפילו אחד? איזה צדק יש בעולם? במקום זה אומר רש"י דבר מדהים, כל אחד יכול להסתכל בפרק למד פסוק א', אמרה רחל, כנראה שהיא צדקה ממני, כנראה שהיא צדקת ממני, ובגלל מעשיה הטובים היא זוכה. רחל לא מתעסקת עם לאה, היא מתעסקת עם עצמה. היא אומרת, כנראה אני לא ראויה. כנראה אני... לא מנהל, לא מתאים לתנאי התחרות החדשים שנוצרו בשטח. אני לא צעיר כבר, אני לא יכול להתחרות בצעירים. רחל אומרת, אני לא צדקת מספיק, ולכן מה היא עושה? היא לא מבקשת מיעקב שיגרש את כמו שעשתה שרה, שיבקשת לאה מהבית, שיגרשת לאה. היא מבקשת מיעקב, תתפלל עליי. ולא רק זה, היא גם נוקטת בצעד אופרטיבי, היא מכניסה את שפחתה, את זלפה שתהיה... בלאה שתהיה אישה שנייה ליעקב כדי שיוולד ממנה. אז שוב, רחל מתעסקת עם עצמה. היא חושבת מה אני צריך לעשות כדי לעמוד בתנאי התחרות. והקינה הזאת מרבה חוכמה. הקינה הזאת מצליחה. אחר כך לשפחה נולדים 2, ובסוף גם לרחל נולדים 2. התפילה, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו, כמו שכתוב במפורש, והוא נותן לו 2. הוא מעניין. אותו סיפור בדיוק. קורה שנים רבות אחר כך. עם חנה ופנינה, בתחילת ספר שמואל. ממש אותו סיפור, זה פשוט מדהים. אני לא יודע, צריך להיות סוציולוג או פסיכולוג, לבדוק למה זה קורה דווקא אצל נשים. האמת היא שהבאנו קודם אברהם ומלכי צדק, שהם היו גברים. הכל פנים, שתי הדוגמאות האלה שכתובים במפורש, הם קוראים עם נשים. חנה לאלי הכהן, אלי הוא הכהן הגדול במשכן שילו. ויש לו אישה בשם חנה. הם נשואים 10 שנים ואין להם ילדים. וחנה חושבת מה לעשות, היא אומרת, אני אעשה מה ששרה עשתה עם אברהם, אני אכניס עוד אישה הביתה. מכניסים את פנינה ופלא. פנינה תוך כמה שנים ממלאת את הבית בילדים, ולחנה עדיין אין, שיהיה אישה הראשונה. וחנה מקנאה, מקנאת בפנינה. ואם זה לא מספיק שהיא מקנאת, אז גם התנ"ך מספר, המפרשים מספרים שפנינה הייתה מתעמרת בה, מתעללת בה. הייתה באה אליה, איזה אוכל בישלת היום לילדים שלך. פנינה אומרת לחנה המסכנה שהיא אין לה ילדים, העקרה, פנינה באה ואומרת לה, איזה אוכל בישלת לילדים היום, איזה בגדים קנית לה, מתוך הללות, התעללות גרדה. כן, אין לה ילדים, ומתעללת בה. כעת, כשחנה רואה את המצב הזה, כמו שאמרנו, מה טבעי שהיא תעשה? שתבוא ותאמר לאלקנה, תוציא את האישה מהבית, גמרנו, ילדה פה כבר כמה ילדים, משגעת אותי עם שאלות, מתעללת בי, מרגיזה אותי, תוציא אותה מהבית. חנה במקום זה עושה את חשבון הנפש. אומרת, כנראה אני לא התעללתי מספיק, לא התפללתי מספיק, כנראה אני לא התאמצתי מספיק. והיא עולה למשכן שילה, והיא מתפללת ומבקשת שהשם ישמע את תפילתה, עם כל הסיפורים אלי, כן? עד שהשם שומע את תפילתה ונולד לילד. אז שוב פעם אנחנו רואים את סוג הקנאה השנייה, הקנאה המבורכת. הקנאה הזאת שאומרת לאדם, אם אתה מקנה באדם אחר, תנסה לחשוב מה אתה יכול לעשות כדי להצליח כמוהו. אל תתעסק איתו, אל תתפלל לכישלון שלו, לא הוא הנושא כאן. הנושא הוא אתה. מה אתה צריך לעשות כדי לעמוד בתנאי תחרות? מה אתה צריך לעשות כדי להצליח כמוהו? וזה, כמו שאמרנו, מחזיר אותנו להתנהגות של אהרון, שכשאהרון רואה שהוא לא הוזמן לחגיגה, שיש מסיבה במשכן והוא לא הוזמן אליה, הוא מתאכזב למה הוא לא מוזמן. הוא לא מתעסק עם אלה שהוזמנו, למרות שהם אורחים במשכן, הוא בא ואומר, למה אני לא מוזמן? מה אני יכול לעשות כדי להיות מוזמן? בשביל רק לסיים את הפרק הזה, אני רוצה לסיים במעשה חסידי מאוד יפה, מאוד מעניין, שהוא לגזור ולשמור, הוא לזכור אותו. היה לפעמים קורה במשפחות שהילד השני, השלישי, הרביעי, פתאום צומח לגובה. פתאום גובה. הילד הראשון והשני הם נמוכים, בינוניים, ופתאום נולד ילד אחד שצומח לגובה ומשאיר את כולם מאחור. זה לא נעים, זה יכול לעשות מתחים במשפחה, שהילדים הגדולים מרגישים, יוצאים יחד לחנות, והמוכרת אומרת, אתה הגדול ומי ביניכם, כאילו ברור שהוא הגדול ואחרים, זה יוצר מתח, הילד הגדול תמיד רגיש לבחורה שלו, ופתאום הוא נמוך ואחר גבוה. אז היה סיפור כזה גם באחד הבתים של אדמו"רי חב"ד, היה רבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, הוא היה הילד השני במשפחה, אבל הוא היה גבוה. והילד הגדול, קראו לו שניאוזל מן אהרון, הרזר, הראשי תיבות שלו, היה יותר נמוך. פעם הם עומדים ומשחקים בחצר. והגדול, זל מן אהרון, אומר לקטן, צר לי שאתה יותר גבוה ממני, זה לא נעים לי לשחק ככה, זה גורם לי למתח. אז יש לי רעיון, יש פה איזה בור בחצר. תיכנס לתוך הבור, ואז כשאתה תיכנס יותר לעומק, אני אהיה יותר גבוה. יכול להיות שהרבי רשב היה ילד טוב ועשה את מה שאחי מבקש והוא נכנס לבור. אבא שלהם ראה את זה מהחלון. אבא שלהם, הרבי המערש, ראה את זה מהחלון והוא קורא להם. והוא אומר להם משפט שהוא אבן דרך. הוא אומר לגדול, משפט שהוא יפה מאוד. הוא אומר לו, אם אתה רוצה להיות יותר גבוה, יותר גדול, תעלה על אבן. תגביה את עצמך. אל תוריד את השני. מלהוריד את השני, מלהתעסק עם השני, מלהכשיל את האחר, זה מוציא את האדם מן העולם. זה מתכון בטוח לכישלון, זה מתכון בטוח לקצר את החיים. כי כמו שאמרנו, אתה לא יכול לשלוט בחיים של אדם אחר, אתה לא יכול לנהל אותם. אם חלילה תזיק לו, זה יחזור אליך. כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה וכו'. מקסימום אתה יכול להתעסק עם עצמך, אתה יכול לנהל את החיים שלך. וזו הקנאת סופרים שמרבה חוכמה, זה הלקח הראשון שאנחנו למדים מאהרון שרציתי לדבר עליו. הלקח השני שאנחנו רוצים ללמוד מאהרון הוא גם מאוד מעניין ומאוד יפה, ועליו הרבי מדבר בהרחבה בשיחות, של לייקר מאוד את התורה והמצוות. להרגיש של התורה והמצוות קשר פנימי, וליטול יוזמה. אם אתה שומע להידחף, אם אתה שומע שיש איזו התארגנות בבית הכנסת, של להרחיב את בית הכנסת, של להכניס ספר תורה, של לעשות איזו פעילות לילדים, איזו פעילות טובה, איזה כנס תורה, איזה משהו, תייקר את זה. תדחף, למרות שאתה עושה הרבה דברים טובים, לא תדחף כמובן, תדרוך על מישהו, חלילה. אני מתכוון, תיטול עוד זמן, אם אתה חושב שאתה יכול להועיל, תבין שהתורה והמצוות הם עיקר חייך. הם המקום שבו אתה צריך באמת לתת, הם המקום שבו אתה צריך לתרום. וזו הנקודה השנייה שאנחנו לומדים מאהרון, וזו נקודה נפלאה. המפרשים מדברים פה על דבר מאוד יפה, שאולי כבר חשמתם עליו לבד, אני ניסיתי להתחמק ממנו, אבל המפרשים אומרים דבר מאוד פשוט. אהרון כאוב, כמו שהזכרנו, שהוא לא נוטל חלק בחנוכת המשכן. הוא מאוד מאוד כאוב מזה. אבל כל אחד צריך לשאול את מה שהרמב"ן שואל. מה אתה כאוב? אתה מנכ"ל הבניין. לא קיבלת מספיק כבוד? אתה מנכ"ל הבניין. אתה וזרעך אחריך, לעדי עד, עד סוף כל הדורות, ינהלו את המקום הזה. בבית המקדש הראשון, ובבית המקדש השני, ובבית המקדש השלישי. אין, מכל מלכי ישראל. משה רבינו בניו לא המשיכו אחריו. מלכותו של שאול נקראה. מלכותו של דוד נקראה לשניים. רק מלכותו של אהרון נשמרת לנצח, לעדי עד לדורי דורות. אז מה אתה כביכול מאוכזב? מה אתה בוכה? שלא קיבלת, שלא הזמינו אותך למסיבת חנוכת הבית? אגב, צריך להעיר, כן הזמינו אותו. הוא הקריב את הקורבנות, את הקורבנות האלה שהנשיאים הביאו, הוא זה שהקריבו אותה, הוא זה שהקריב אותם. רק מה הוא כואב? שהוא לא חלק מהמתנות. הוא היה גם רוצה להיות בין אלה, לעשות את האקט הנפלא הזה של להביא את המתנות. הוא היה רוצה ללכת לצורף ולקנות את הקף זהב, את הקערת כסף. הוא היה רוצה להיות מאלה שהולכים לקנות את הכתר של הספר תורה לבית הכנסת, שקונים את הפרוכת, לא רק בין אלה שרוקדים לחנוכת הבית. אז שואל הרמב"ן, זה סיבה לכאב, אפשר לקרוא את זה במובאה 2, רמב"ן, מה טעם לך לישות הדעת הזו? ועל הקורבנו גדול משל נשיאים שהקריב בימים ההם קורבנות הרבה. הוא מזכיר עוד נקודה שלא הזכרתי אותה, שגם באותם ימים של חנוכת המשכן הוא הקריב עוד קורבנות. אז מה אתה מתרגש? מה אתה כל כך כואב? הרבי אומר, זה במילים שלי, כמובן, אבל הרבי אומר את זה, הרבי אומר בעברית פשוטה, כשאוהבים, אז רוצים להיות חלק מכל פרט. כשאתה אוהב את המשכן, כשאתה רואה במשכן את משימת חייך, את הסיבה שבשבילה באת לעולם, אז אתה רוצה להיות חלק מכל פרט. ואני אביא לזה דוגמה מאוד מאוד פשוטה. יש פה הורים צעירים כמוני, יש נקודה מאוד רגישה אצל הורים. הורים משתדלים, אולי זה יותר קשור לאמא, ללכת עם הילד ביום הראשון של שנת הלימודים לבית הספר. לבית הספר, לגן, למעון, לא חשוב. הורים משתדלים מאוד, ואוי להם אם הם לא ישתדלו, לעזוב את העבודה מוקדם ביום של מסיבת חנוכה, ללכת למסיבה. תבוא ותשאל, בעיקר על היום הראשון של השנה, אני אביא עוד דוגמה שהיא יותר קיצונית אפילו. נתאר לעצמנו שהילד יושב איתנו בארוחת ערב ומספר לנו, אתם יודעים אבא ואמא, לפני איזה שבועיים, לא יודע, אולי יש ילד יותר גדול, למדתי משהו, הצטיינתי באיזה בחינה, עשיתי איזה מעשה טוב בצורה מיוחדת, והמורה עשו לכבודי איזה מסיבה. והמורה לא התקשרה לספר לכם את זה. היא לא תרחה. הורה נורמלי, יכעס. ולא רק יכעס, ירים טלפון למורה ויצעק עליו. אם הילד היה שובר דלת, היית מתקשר אליי. אבל אם הילד עושה מעשה טוב, לא התקשרת אליי? יבוא המורה ויגיד, מה זה כל כך חשוב? יש לך את הילד כל היום, אז עוד מסיבה קטנה? לא. כשאוהבים, אז כל פרט בחיים חשוב. כל פרט בחיים, אם הילד הוא עיקר חייך, אם הילד הוא תמצית חייך, אז אתה רוצה ללוות אותו בכל מקום. אתה רוצה לצעוד איתו כל צעד בחיים. זה לא שני אנשים, לנהל חיים של משפחה זה לא עבודה, זה לא ג'וב, זה משימת חיים, זה תמצית החיים, זה השלמות שלך. ולכן אתה רוצה להיות איתו ביום הראשון של השנה וביום האחרון של השנה, ולוודא שלא פספסת אף מסיבה, שיש לך תמונה מכל מסיבת חנוכה שלו. בשביל אהרון, המשכן הוא משימת החיים, הוא הסיבה שבשבילה הוא הגיע לעולם. ולכן אהרון אומר, אני לא יכול שיהיה דבר כזה שאנשים ילכו ויקנו מתנות למשכן ואני לא יהיה חלק מזה. אני לא מנכ"ל הבניין, אני לא בא פה לדפוק מזכורת, אני לא בא פה לסיים יום. זה הבית שלי, זה המשפחה שלי, זה הילדים שלי. הקורבנות, הזעת אדם, המזבח, המנורה, זה הסיבה שבשבילה אני נמצא פה. אז אני רוצה להיות חלק מכל פרט, ואם יש מסיבה, חנוכת בית שאהרון לא חלק ממנה, לא רק לא חלק, לא מהמארגנים שלה, אז זה כואב לו. כי הוא מרגיש שלקחו משהו, הוא הפסיד מסיבה של הילד. יש משל מאוד יפה בחסידות, הוא משל מסחרי, אנחנו קצת היום מסחריים, הוא מאוד יפה. בחסידות כתוב כך, יש, אתה נכנס לפעמים לחנות, בארבע בצהריים, יש את בעל הבית ויש את מנהל עבודה. חנות גדולה, כן? נכנס לזרה, יש 20 עובדים, אז יש מנהל עבודה, יש מנהל משמרת. בארבע בצהריים תנסה לחשוב מי יותר מסור לעבודה. המנהל משמרת או הבעל הבית? אתה עשוי לחשוב שהמנהל משמרת יותר, יותר, יותר עסוק. המנהל משמרת רץ עם מקום למקום, מכניס אנשים, צריכים עזרה, מפעיל את העובדים. בעל הבית יכול לשבת, לעשן סיגריה, יכול בכלל לנוח צהריים, יכול להסתובב. איפה מתחיל ההבדל בין בעל הבית למנהל משמרת? איפה רואים את ההבדל ביניהם? בשבע בערב, שצריכים לסגור חנות. יותר מדויק בשש, שעה לפני שסוגרים כבר זה מתחיל. מנהל משמרת מסתכל על השעון. ככל שמתקרבים לשש בערב, הוא מתרגש, הולכים הביתה. זהו, נגמר יום, 12 שעות עבודה, כמה אפשר. בא לבית, ככל שמתקרבים לשבע בערב, הוא נעצב, נגמר יום, לא נכנסו מספיק אנשים. הוא בשבע בערב, כשסוגרים קופה והעובדים הולכים והקונים הולכים, מנהל משמרת הולך הביתה. מבחינתו, אם היום היה קונה אחד ועשרה קונים, זה אותו דבר. טוב, בוא לא נקצין, כי אם יש קונה אחד אז הוא יפוטר, אבל מבחינתו, אם היה 100 קונים ו-200 קונים, זה אותו דבר. מה אכפת לו? הוא עשה את שלו. הוא נמצא פה כג'וב, כעבודה, והוא סיים. בעל הבית עכשיו מתחיל היום שלו, בשעות המתות, בשעות הפטור, אז מתחיל היום שלו לספור כמה נכנס, כמה הרוויח, לעשות פדיון. אם מגיע איזה יום חופש, מנהל משמרת שמח שבוע קודם, כבר מתכנן עם האישה, לאן הוא יצא ביום חופש. בעל הבית כבר שבוע קודם הוא בדיכאון, שיום קודם צריך לעבוד יותר שעות, כדי לחסות איכשהו לצמצם את הגירעון של היום חופש. אז המבחן הוא בשעות פטור, בדברים שאתה עושה מהרשות. פה המבחן אם אתה קשור, וככה זה גם בתורה ומצוות. בדברים האלה שאתה לא חייב לעשות אותם, לא בתפילין ובשבת ובמעשר, של הצדקה שאתה חייב לתת אותו. השאלה איפה שצריך להתנדב, איפה שצריך ליטול יוזמה, כשיש איזו מסיבה בבית הכנסת שאתה לא חייב לעזור בה. יש מספיק אנשים שיעזרו ואתה איש עסוק ואתה מספיק תורם ואין עליך. אבל אתה יודע בסתר לבך שאתה כן יכול להועיל. כמו שאמרנו, בלי לדרוך על אף אחד. אתה יכול להועיל ואתה יכול לעזור כי יש לך את הידע ויש לך את הכישורים ויש לך את הקשרים ואתה חבר של כולם ואתה יכול להפעיל את כולם. פה זה נבחן, האם התורה והמצוות אצלך הם ילד, הם משימת חיים, הם הסיבה שבשבילה אתה קיים בעולם, או שהתורה והמצוות זה עבודה. איזשהו טופס שצריך לעשות על אבי, הנחתי תפילין, אכלתי כשר, בירכתי, התפללתי מנחה, זה יום שלם של וים, זה מנהל משמרת. אז הנה, מה שאני עושה, אני עושה, מה שאני לא עושה, אני לא עושה. וזה הלקח השני מאהרון הכהן. לקחת ללב כל פרט מהעבודה. להתקשר בצורה פנימית לעבודה, לעבודת השם כמובן, לעבודה הרוחנית, ולראות בכל פרט, גם בפרט צדדי, פרט עיקרי. ואם לא הזמינו אותך, תתאכזב. אם לא הזמינו אותך, תרצה להיות חלק, תבקש מהקדוש ברוך הוא שבפעם הבאה תהיה חלק. ואם תבואו ותאמרו, זה נשגב, זה לא שייך לאנשים כערכנו, שירגישו כזה חיבור לתורה ומצוות. פה אנחנו מגיעים להמשך פרשתנו, לסיפור של פסח שני. נקרא בהמשך הפרשה, וזה אחד הסיפורים המדהימים ביותר בתורה. היו אנשים, פסח שני, היו אנשים אחרי פסח, בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שהיו טמאים לנפש אדם, לא יכלו להקריב קורבן פסח. לא חשוב אם זה היו הנכדים של אהרון שהוציאו את הדודים שלהם שמתו, את נדב ואביהו, או אנשים שהלכו בדרך והיה מת מצווה והם נלצו להתאמה לו. על כל פנים, שני אנשים טמאים, והם פטורים להקריב את קורבן פסח כי הם טמאים. הם באים למשה רבינו ואומרים לו, רבי, למה ניגרע? אנחנו רוצים להקריב קורבן. הם לא הקריבו כי הם היו פטורים. תתארו לעצמכם. תתארו לעצמכם בן אדם שהוא פטור ממס הכנסה, והוא כותב למס הכנסה, למה אני גרה, למה כולם משלמים ואני פטור. זה מה שהם עושים, הם פטורים מלהקריב קורבן פסח, הם פטורים מלהקריב קורבן פסח על פי תורה. לא כי הם סתם הסתובבו ברחובות, כי הם היו, נטמעו למת מצווה, היה בן אדם מסכן ברחוב שלא היה מי שיקבור אותו, בן אדם ערירי, אז הם התנדבו והלכו וקברו אותו. הם נטמעו, נפטרו מקורבן פסח. הם באים למשה רבינו ואומרים, למה אני גרה? מה זה אומר? הנה אנשים שלקחו את התורה המצוות והפכו אותם למשימת חיים. וכשאין להם, הם מבקשים שיהיה להם. כשכולם מקריבים והם לא בעסק, הם מבקשים, גם אנחנו רוצים. גם אנחנו רוצים את הזכות הזאת של פסח שני, גם אנחנו רוצים את האור הזה. ואם זה לא מספיק, אז הדוגמה השנייה, זה מה שאתה הזכרת, זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה כל כך דוגמה יפה, כי זה נכד של אהרון. אנחנו רואים שאהרון הצליח לפחות במשפחה להטמיע את המסירות הזאת. עומד זמרי, אמא, אישה, כן, ומקרב אותה אליו ואומר למשה, מותרת, אסורה, כולם מכירים את הדרמה. כל בני ישראל בשקט. אפילו משה רבינו לא מגיב, כי הוא היה מנוע, ניגוד אינטרסים, הייתה לו בעצמו אישה אחרת, אישה בת של יתרו. אז הוא לא יכול לענות, וכולם שותקים, אז פנחס יכול לבוא ולהגיד, כולם שותקים, גם אני שותק, למה אני צריך להתנדב? למה אני צריך לקפוץ עם החרב? אבל הוא לא עושה את זה, הוא נכד של אהרון הכהן. הוא למד בבית שהתורה וההגנה על התורה וההגנה על המצוות, זה הסיבה שאנחנו כאן. אנחנו בעלי העסק, אנחנו לא מנהלי העסק. אנחנו לא מנהלי, עיזבון. אנחנו הבלבטים. אז הוא קופץ עם הרומח ודוקר את שניהם, מוסר את נפשו. ושלא תחשבו, אחרי זה לכלכו אותו, רש"י מספר שבני ישראל טענו נגדו, הוא אכזר, הוא נכד של יתרו, ראיתם בן פוטי זה, הוא לא קיבל כותרות חיוביות. כמו תמיד, קינאו בו. אז מה התגובה לקנאה? הוא עושה את זה ממניעים שליליים וכו'. אז הוא עשה את זה במסירות נפש, הוא לא ידע מה תהיה התוצאה. אבל הוא עשה את זה למה? כי הוא למד בבית שהתורה והמצוות זה העסק המשפחתי. זה הדבר שאם אתה לא תגן עליו, אף אחד לא יגן עליו. פה צריך למסור את הנפש, פה צריך להתנדב, פה צריך ליטול יוזמה. זה הלקח השני מאהרון הכהן.